הגענו דף למנהל עמוד ב' שורה האחרונה בעמוד. מי שנשבע לשקר בשוגג ולא הרוויח ממון בשבועה שלו, הוא מביא קורבן חטאת, זה קורבן עולה ויורד. מי שנשבע לשקר כנגד תביעת חברו והרוויח ממון בשבועתו, אחרי זה הודעה ששבועתו הייתה לשקר, אז מביא קורבן אשם. אמר רבי ירמיה, הפעמים ששניהם בחטאת, הפעמים שהסוחר וגם השואל, שניהם חייבים קורבן חטאת על השבועה לשקר, ופעמים ששניהם באשם, פעמים שהסוחר בחטאת והשואל באשם, ופעמים הפוך, שהסוחר באשם והשואל בחטאת, הכיצד? הגמרא תפרט את כל המקרים פה. הכלל הוא כזה, כפירת ממון אשם, ביטוי שפתיים חטאת, כלומר, על שבועת שקר יש בה כפירת ממון, שהוא כפר ממון והרוויח אותו על ידי שבועתו, אז אשם, אבל מה זה ביטוי שפתיים, שזה שבועת שקר בלי רווח ממוני, אז זה חטאת. אז פעמים ששניהם חייבים בחטאת כגון שמתה כדרכה, הפרה מתה כדרכה, ואמרו שניהם שננסה, ננסה לדוגמה על ידי ליסטי מזוים וכו', ששניהם בעצם נחשבים אונסים, ונשבעו על כך. הסוחט בין כך ובין כך, מפתר פטור, בין אם היה אומר את האמת בין עכשיו שנשבע לשקר, בכל מקרה פטור, כי הוא פטור על כל האונסים, אז חייב בחטאת, לא באשם, לא הרוויח שום ממון, כי הוא לא הרוויח שום דבר, בכל מקרה היה פטור. אז הוא שבועתו, שבועת ביטוי. והשוחט בין כך ובין כך חיוב עם חייב, בכל מקרה הוא חייב באונסים, גם כן בחטאת ולא באשם, כי גם הוא לא הרוויח ממון על ידי שקר, כי בכל מקרה הוא חייב באונסים. ושוב שבועתו, שבועת ביטוי. פעמים ששניהם באשם, כגון שנגנבה הפרה, שהדין שהסוחר משלם לבעלים והשואל משלם לסוחר, ואמרו שבית מתה מחה מהנחה, כלומר אמרו שהיה פה אונצי, והשבעו על כך. את רווי וכפרי ממון, השניהם כופרים ממון, בעצם מרוויחים ממון על ידי שבוע שקר. אז לכן שניהם צריכים להיות באשם. דם החייב, וכפטרה עיניו, שהרי על פי האמת, הם חייבים לשלם, שניהם חייבים בגניבה ועבדה, אבל הם פותרים את עצמם בשבוע שקר. והאופן השלישי, שהסוחר בחטאת ושואל באשם, סוחר בחטאת ושואל באשם, כגון שמתה כדרכה, מתה פרה כדרכה, הדין הוא שהסוחר פטור מלשלם, והשואל חייב לשלם לסוחר, ואמרו הוא מת המלחמה בלחה, ונשבעו על כך, הסוחר בן כך וגם מפתע פטור, אז חייב בחטאת. הם בשבועתו כפיית ממון. שואל דמרחייב במתה כדרכיו, כפטר נאב שבוטל את עצמו בעצם בטענה, שמת המלחמה בלחה, הוא חייב באשם כי כפר ממון על ידי שבועתו. והאופן האחרון שהסוחר באשם ושואל בחטאת, כגון שנגנבה הפרה, שדין שהסוחר משלם לבעלים והשואל משלם לסוחר, ושניהם אמרו שמתה כדרכיו, ונשבעו על כך. סוחר שהוא מחייב בגניבה ועבדה וכתפר נפשי במתה כדרכה אז באשם כי פותה את עצמו בשבועת שקר שמי כדרכה ויש בשבועתו כפירת ממון שהוא עד בין כך ובין כך חייב ומחייב בכל מקרה חייב לשלם אז רק בחטאת כי הם פה בעצם לא כפר ממון על ידי שבועתו עכשיו אומרתם איזה חידוש רצו להם לשמיע לנו כאן סך הכל מה כמש מלן הרי זה משתיות שלמות בסוף מסכת שבועות שנשבע לשקר וכפר ממון בשבועתו מביא קורבן אשם נשבע לשקר ובלא כפירת ממון מביא חטאת מה בדיוק זה שפירדנו פה את כל המקרים אין פה שום חידוש אלא פוקי מדרבי עמי, דמה רבי עמי, כל שבוע שהדיינים משביעים אותה, אם הדיינים משביעים אותה בבית דין, אם נשבע השבועה לזור לשקר, בלי כפי הממון, אין חייב מעליה קורבן חטאת, משום שבוע ביטוי שנאמר, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, משמע הכוונה, כי תשווה מעצמה, רק אם נשבע מעצמה חייב חטאת, אבל אם נשבעו בית דין פטור, כך אומר רבי עמי, ואלא פוקי, ככה, כמה שמלן, זה לא קרה בימי, כלומר, הלכה כלא קרה בימי, אלא כל נשבע לשקר בלי כפיית ממון, חייב חטאת, אפילו משבעו ביתים ולא נשבע מעצמו. אידמר שומר שמסר לשומר רב אמר פטור, רבי יוחנן אמר חייב, כלומר שומר שמסר את הפיקדון לשומר אחר, ונגנב החפץ או נאנס וכדומה, רב אמר שומר ראשון פטור מלשלם בכל מקרה שהיה פטור, שהוא בעצמו, אם הוא ממשיך אכן לשמור על הפיקדון, אם היה ממשיך לשמור על הפיקדון בכל מקום שהוא היה פטור בעצמו, פטור מלשלם. רבי יוחנן אמר חייב, חייב בכל אופן, אפילו באונסים, כפי שנראה עכשיו. אמר הבעיה לתמיד רב, לא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר. כלומר, לפי הבעיה, הרי לא צריך לומר ששומר חינם שמסר לשומר שכר, פתום לאונצים, גניבה ועבידה, דיו לי אילה לשמירתו, הרי השביח את שמירת הפיקדון. הרי שומר שכר, שהוא חייב בגניבה ועבידה, תורך בשמירת הפיקדון, יותר משומר חינם שפתור מכך, מגניבה ועבידה. לכן ברור שמסירת החפץ באופן הזה, לא יחשב פשיעה, כי אדובה משביח את השמירה. אז אין חייב לשומר הראשון, אם יקרה אונס וכדומה אצל השומר השני. אלא באמת אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרו יגר על לשמירתו, כך הוא מגרע טיב השמירה, בכל זאת אומר רב פטור מהאונצים, למה? מה הייתה מה? תמה עשרה לבן דת, סך הכל, מסרתי פיקדון אדם בן דת שיודע הוא מסוגל לשמור אותו. ככה לדעת רב. לרבי יוחנן, לתמיד רבי יוחנן, לא מבעיה שומר שכר שמסר לשומר חינם, לא רק. כששומר שכר מסר לשומר חינם, הוא נחשב פושע וחייב לאונצים דגרו יגר על לשמירתו, הוא מגרע טיב השמירה. אלא אפילו באמת שומר חינם שמסר לשומר שכר, למרות שהיו לאילה לשמירתו, למרות שהוא משביח בעצם את השמירה, אף על פי כן חייב, דאמר לי, אין רצוי שיהיה פיקדון לי ביד אחר. הרי אדם יכול להגיד, תשמע, עצם מסירת הפיקדון לאדם אחר בלא רשות הבעלים נחשב בפשיעה. אני רציתי שהפיקדון יהיה אצלך ולא אצל מישהו אחר, לכן יש בזה פשיעה. עכשיו אמר רב חיסדא עד רב, מה שרב אמר שהוא חולק רבי יוחנן פה, זה באמת לא אמר זה בפירוש, אלא למדו את זה מכלל דבריו. לא בפירוש התמר למכלל, הדען הוא גינאי, המעשה שהיה בקבוצת גננים, דכל יום אבו מפקידים הרי הוא גבה דאי סבתא, בכל יום היו מפקידים את המעדרים שלהם לשמירה אצל זקנה מסוימת. יום אחד הפקידים לגבי אחד מן היום אחד, אז הם שינו מהמנהגם ובעצם הפקידו את המעדרים אצל אחד מהחבורה. במשך היום שמע קהל הבהילו, לא שמע הגנן קולות של שמחת נישואין, אז נפק אז רצה בעצם להשתתף בשמחת הנישואין, הפקדינו לגבה דאי סבתא, בסוף הוא חזר ובעצם הפקיד כל המעדרים לא, לאותה זקנה. עד אז הלוואת הגנוב מראיו, עד שהלך לחתונה הבא וחזרה, נגנבו המעדרים. עד כדי כמה דרב ופטרי, בא הגנן לפני רב, לברר מה הדין שלו, ורב פטר אותו מלשלם. כי לכאורה, כן, מומד לחזה, עכשיו אחד התלמידים שהוא ראה את זה, אמר, הוא חשב שרב פטר אותו, משום יש, לדעתו, שומר שמסר לו, שומר אחר פטור, פטור מכל דבר שהיה פטור עליו, מה שומר בעצמו. ותמיד זה אמר שזו דעת רב, שהוא חולק על רבי יוחנן. אבל אומרת כבר, לא, זה לא נכון. זה לא הסיבה שרב אמר כך, אלא שעניתם בכל יום הנמי, הרי במקרה הזה, זה שונה, הרי בכל יום אינו גופה, גבה דהי זבתא, הוו מפקדלו, כלומר, המפקדלו. בכל יום, גם ככה, הם הגננים בעצמם, הם מפקידים ומתמעדרים אצל אותה זקנה. לכן לא יכולים לטעון, שהם לא מסכים שיהיו מעדרים מופקדים בידה. כל מה שאמרנו, אין רצוני שיהיה פקדון ביד אחר, במקרה הזה ודאי שאפשר להגיד את זה. אבל אם אכן השומר מסר את הפקדון לשומר אחר, בלי שהבעלים רגילים להפקיד אצלו, אז יכול להיות שרב מודה ששומר ראשון חייב אף באונסין. יעתי רבי עמי וקמה להשמטה, הוא אמר תורה זו שרבו ביוחנן, הייתי ורבי אבא מאמה לרבי עמי, הקשר מהמשנה שלנו, הסוחט הפרה מחברו והשילה לאחר, השילה הסוחט לאחר לעשות במלאכתה בתוך כדי תקופת הסחירות, הוא מתה כדרכה, היא שווה הסוחר שמתה כדרכה, והשואל משלם לסוחר. עכשיו אם באמת נכון ששומר שמסר את הפקדון לשומר אחר עכשיו פושע, אז למה לכאורה יאמר לו המזכיר לסוחר, אין רצוני שיהיה פקדון ביד אחר, והתחייב הסוחר לשלם גם על העונשים. למה במשנה אמרנו שהסוחר נשבע ונפטר? אמר לי אחר מהזכיר כגון, באמת במשנה שאנו עוסקים באופן שנתן לו הבעלים רשות להשיל. אז יחי לבעלים באי לשלומי, אם נתן לו רשות לבעלים, עד הרבה דין שישנה משהו אל הבעלים. אלא אמרו לדעתך, הבעלים אמרו לסוחר ככה, אתה יכול להשאיל כרצונך, אנחנו לא, אין לנו עניין שתשאיל, אבל אם תרצה להשאיל לאדם מסוים בתוך זמן שכירותך, אנחנו לא מקפידים על כך. מה שאנחנו דיברנו, הרבה יוחד דיבר, הוא שהוא עשה את זה בלי רשות, פה הוא עשה את זה ברשות. עכשיו כשהוא עשה את זה ברשות, הסוחר הוא זה שישיל את הפרה, ולא הבעלים. לכן משל מה שואל, הסוחר, כמו שלמדנו במשנה, ומכיו שנתן לו רשות, הוא לא יכול להגיד, אין רצוני שיהיה פקדון ביד אחר, נתן לו רשות. קושיה נוספת לרבי יוחנן, המתי ורבי ירמיה בר חמא, ממשנה דף מבין המפקיד מעות אצל חברו, לשמור אותם עברו בחינם, והשומר צררן והפשילם לאחוריו, כלומר קשר אותם ותלה אותם מאחורי גבו, או מסע אותם לבנו ולביתו הקטנים, ונעל בפניהם את הדלת, כדי שלא יצאו והמעות יאבדו וכו'. אבל נגלתה שלא קראו, ונגנבו בפועל המעות או שעבדו, השומר חייב לשלם. כי לא שמר כדרך שנהוג אצל השומרים, לא שמר כדרך השומרים, זה פשיעה. שמש מטעם הדקטנים, הטעם שנחשב פושע, כי הוא מסר את המעות לבניו הקטנים, אבל אם זה היה גדולים, פטור, למה הוא פטור? נעימה לי, לכאורה יכול להגיד, אין רצוני שיהיה פקדון ביד אחר. אמר אבל מה פתאום, כל המפקיד פקדון אצל חברו לשמור, על דן אשתו ובניו הוא מפקיד. אדם ששומר, אדם שהוא מפקיד פקדון אצל מישהו, הוא עושה זה על דעת זה, שהוא מדבר גם לאשתו ובניו הגדולים, לכן אין לבעלים יכולים להגיד, אין רצוני שיהיה פקדון ביד אחר, ביד בני השומר הגדולים וכולי, כי אם עשר למשור את הפקדון, לא מתחייב באונסים, כי יודע שזה יכול להיות גם לאשתו ובניו. אדם אחר אסור למסור את הפקדון, ואם מסור אותו לאדם אחר, יתחייב גם באונסים, כפי שאמר רבי יוחנן. ואמר נהדי, ככה גם, כאן מגוף המשנה אפשר לדייק ככה, די כנע מדקטני, הוא שמסרה לבנו ביתו הקטנים, חייב, לבנו ביתו הגדולים, לכאורה, פטור מקלד האחרים, משמע של האחרים, אם עשה את הפקדון, האחרים שלו, אשתו ובניו, לא משנה גדולים או שני קטנים, חייב. אם כן, אם תאמר שגם אם עשה את הפקדון לאדם אחר גדול ופטור, נדקטני סתם, אדרבה, תלמד את שהמשנה תלמד בסתם, שאם עשה לקטנים גם הוא חייב, בלי לציין שדובר על קטנה, בניו הקטנים. אלא כנראה שהחילוק בין בניו ובניו קטנים או גדולים זה דווקא בניו, ולא אדם אחר, שמע מינה, ששומר פטור רק אם עשה את הפקדון לבניו הגדולים, אבל מסר לאדם אחר, הוא חייב אפילו באונסים. ואמר רב, הלך את השומר שמסר לשומר, חייב, לא מבעיה שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרוי גר לשמירתו, אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר, חייב, מה איתם? אמר לי, עד מעין לי בשבועה, האח לי, האח לא מעין לי בשבועה, יכול להגיד, למפקיד יכול להגיד לשומר הראשון, אתה נאמן עליי, כאשר תשבע לי שלא פשעת בשמירת הפיקדון, אני אקבל את השבועה שלך, אבל השומר האחר לא נאמן עליי בשבועתו, גם אם שבע לי, אני חושב שהפיקדון נשאר בידו, הוא שפשע בשמירה, לכן השומר הראשון יכול להסתמך על שבועת השומר השני ולהיפטר מהבעלים. מחלוקת נוספת, איתמר, אם פשע בה השומר בשמירת הבהמה שהופקדה אצלו, הוא לא נעל בפני את הדלת וכדומה ויצא לאגם, שזה לא מקום שלא משתמר מפני גנבים, זאבים, הוא מתה כדרכה, היא לא נאבדה מכוח אותה פשיעה, אלא מתה באונס. עכשיו נחלקו, הבאי משמיד רבא אמר, חייב לשלם, למרות שבהמה מתה כדרכה, אבל לא יודע, זאבים או גנבים וכו', מתה רק כדרכה, בכל מקרה, כמו שעוד בה נראה, הוא בכל מקרה חייב, ורב המשמיד רבא אמר, כלומר, בהתחלה זה הבאי משמיד רבא, ופה רב אמר משמיד רבא שהוא פטור. והגמרא מפרט את הדעות, הבאי משמיד רבא אמר, חייב, כל דיין זה לא דיין, כי היי דין עליו דיין, או עד כדי כך, כל דיין שאינו דן את הדין כך, לא נחשב דיין. לא מבעיה מה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. מי שאומר, לא צריך לומר שבי מי שאומר, אם פשע שומר מתחילה בשמירת הפיקדו, בסופו נאבד באונס, שהוא חייב, אז ברור שמקרה זה ככה, פשיעה תחילתו, כמו שאמרנו, בפשיעה, סופו באונס הוא חייב. אלא אפילו מי שאומר שהוא פטור, שבדרך כלל תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, כאן הוא חייב. למה? במקרה שבהמה יצא לה גם הוא חייב. מה היא טעמה? תאמרין, אנחנו אומרים, הב לדאג, מקטלה, אנחנו אומרים, יתכן שהאוויר החם והלך שיש באגם בעצם, הוא גרם למות הבהמה. אז בעצם המיטה כן את התוצאה של הפשיעה, ולא מדובר פה בכלל, תחילת פשיעה וסוף הבונס, אלא כל פשיעה. ורב המשמיד רבא אמר הפוך, פטור, כל דיין עד לא דיין, כי היי דין עלה דיין, הוא כל דיין שלא דן את הדין כך, הוא לא נחשב דיין, הפוך, בדיוק במקרה הפוך. כלומר, את הדין ההפוך. כי לא מבעיה למען אמר תחילתו פשיעה, סוף הבונס פטור, לא צריך לומר שלמי שאומר תחילתו בפשיעה, סוף הבונס פטור, זה ברור שגם ככה הוא פטור. אלא אפילו מי שאומר שחייב, כאן דווקא יהיה פטור. מה הייתה מדברינן? מלאך המוות, מלאך המלאטם. כיוון שהבהמה בפועל מתה כדרכה, אז בעצם זה מלאך המוות. מלאך המוות בלי שום גורם חיצוני. אין הבדל אם בהמה נמצאת כאן או שם. בהמה זו הייתה מתה, גם הייתה נשארה בנשאר בית השומר. לכן לחייב את השומר, אף על פי שפשע מתחילה, כיוון שהאונס לא יירה כתוצאה מהפשיעה הזו. ומודה הבית היא כידר לבהמה ראה, הוא מתה פטור. הבית מודה שאם חזרה פרה מהגן לבית בעליה, הוא מתה אז פטור. מה הייתה? מדעדרה, כרי פרה חזרה בריאה מהגב, לא ניכר בכל חולי. נגד ממה, אבל לגעג מהקטלה, אי אפשר בעצם טוב שהאוויר החם והלך המצוי באגם, הוא זה שגרם למותה. ומודי רב, הכל איך דיגנב וגנב באגם, שגנב הגנב, את הבהמה בשעה שאתה רואה באגם, הוא מתה כדרכה, בי גנב, שמתה מתה אומנם כדרכה, אבל בית הגנב, כי גנבו בפועל, הוא חייב פה במקרה זה. למרות שבהמה מתה כדרכה, בפועל היא נגנבה. מה הייתה? די שב כמלך המוות, שהרי גאי אף עם מלך המוות, היה למשיר את הבהמה בחיים, בכל מקרה, הרי בבית הגנב הקיימה, בית הגנב הייתה עומדת, בכל מקרה בעצם היא לא הייתה חוזרת לבעלים, כי גנבו את הבהמה, אז גם אם היא לא הייתה מתה, בכל מקרה בבית הגנב, לא בבית הבעלים. היא הייתה עבודה מהבעלים בכל מקרה, כבר משעת הגניבה. והגניבה עצמה כמובן היא תוצאה ישירה מהפשיעה שלו, וכן בכל מקרה חייב. עכשיו הבאי מקשה על רבא, אמר לי הבאי לרבא, לדחת, אמרת, מלאך המוות מה ליאך, מה ליאתם, הדעות ורבי אבא מרמה לרבי עמי, שהוא הקשה משתתנו שפטרה את הסוחר שמסע את הבהמה לשואל ומתה כדרכה, ושני לו אמר, באופן שנתנו לבעלים רשות להשיל, לכאורה יכול היה להשיב משהו אחר, למה להם הלך המוות מה ליאך, מה ליאתם? יכול להשיב, כלומר, אם באמת אתה בהמה מתה באונס שיש מקום להתלות, שהוא נגרם על ידי הפשיעה, באמת היה סוחר חייב, כי אם שמתה כדרכה, אז אדם יכול להגיד, מה הלך המוות מה ליאך, מה ליאתם? מה ההבדל? אם בעלים נמצאת כאן או שם, ודאי אתה מתה, גם אם אתה נשאר עם את הסוחר, וזו הסיבה שהסוחר פתור, אף על פי שעבר על דעת בעל הבית ושת הפרה, שלא בשוטו. אז אמר לידית חודמתנית, ולפי דבריכם, שאתם בעצם מפרשים את דברת רבי יוחנן, ששומר שמסר לשומר חייב בעוצם, כיוון שהבעלים אומרים לו, אין רצוני שיהיה ביטוני ביד אחר, יקלות ולהי, אפשר גם להקשות על זה. לידידי, לפי דבריי, כלומר, אפשר להקשות על דבריו ממשנתנו. לפי זה ישיב רבי עמים, כפי שישיב. עכשיו, לפי דידי, אמינא אנתם מהימנא לי בשבועה, איך לא מהימנא לי בשבועה, לקלות וכלל. מה שאתם אומרים, אין רצוני שיהיה ביטוני ביד אחר, אכן אפשר להקשות. הטענה שלי, שאני אומר שטעם ששומר ראשון חייב, בגלל שבעלים אומרים לו, אתה נאמן לה בשבועה, והשומר השני, האחר לא נאמן לה בשבועה, זה כבר משהו אחר. אי אפשר, אין מקום כאן בכלל להקשות רבי יוחנן מהמשנה, כי הרי במשנה נאמר, ששומר ראשון הסוחר עצמו נחשב, הוא נשבע לבעלים שמתה כדרכה, שהוא עצמו ראה שמתה באונס, ונשבע על כך, באופן זה מודה רבי יוחנן שבעלים חייבים לקבל את השבועה, והוא פטור. לכן לא מקבל לא את הקושיה ולא את התירוץ, אז מה אתה מקשה למקשה מהתירוץ? הרי מראש, אני לא מקבל לגמרי לא את הקושיה ולא את התירוץ. מקשים עוד על הבאי, רמיתי אברהם בר חמה, ממשנה בדף צדיקים, העלה לראשי צוקים ונפלה אין זה אונס וחייב, כלומר, שומר שאלת הבהמה, המופקד בידו, לראשי הרים חדים ומשופעים, ונפלה הבהמה מראש הצוק, זה לא אונס אלא פשיעה, כי דרך הבהמה ליפול ממקום כזה, וחייב השומר לבעלים. עכשיו, אבל היא מתה כדרכה בראש הצוג, זה לכאורה אונס ופטור, כך אפשר לדייק. למה לכאורה? למה לכאורה יגיד פעל פיקדון השומר? אוויר דהר קטלה, אוויר הקר שבראש ההר הוא זה שהרג את הבהמה. או יאמר לו אופצנה דהר קטלה, עייפות שנגרה לה מתורך העלייה עד שהיא עולה וכו', זה שהרגה אותה. מכיוון שיש מקום לתלות, שהמיטה בעצם נגרמה על עצם העלייה להר, וזו פשיעה, אז למה המשנה פותרת את השומר באופן הזה? אלא אומרת כבר אחר מה יסקיין שאלה למראה שמן וטוב. הכבר השומר העלה את הבהמה למראה שמן וטוב שימצא בראש הצוק, שדרך ההורים לעלות שם לשם בהמות לראות במקרה הזה. מכיוון שכך בעצם לא פשע השומר בזה שהוא העלה את הבהמה לשם, אז אין לחייב אותו מכוח הסברות האלה. אומרת, אז גם כשנפלה, כך היא הכי נפלה נמי. שהיה לו תוקפה ולא לא תקפה. אם נפלה, אז נחשב השומר פושע, מכיוון שהיה לו תוקפה. אז צריך להחזיק אותה בחוזקה יותר שלא תיפול. כי דרך ההורים לעשות אותו. ולא עשה את זה, לא החזיק, ולכן בעצם נפלה, הוא חייב. אומרת, יחר, זה אם הרי שעלתה לראשי צוקים ונפלה הרי זו אונס, הרי נאמר בה, השומר שנחשב פושע, אם אכן אתה אומר ככה, אז הקטע הקודם של המשנה, אם עלתה בהמה מעצמה לראשי צוקים ונפלה, זה אונס, הוא פטור, שומר למה, היא באה אלו מתקפי, הרי לכאורה צריך להחזיק בה, שלא תעלה לצוק ולא תיפול וכו'. אם לא החזיק בה, הוא פושע, אז למה אנחנו אומרים שהוא פטור במקרה הזה? אם הבהמה עלתה בעצמה, אלא לא צריך השתקפתו ועלתה, הכוונה שבהמה התגברה לשומר ועלתה לראש הצוק, בעל כורחו, הייתה חזיקה ממנו ולא יוכל להחזיק אותה. במקרה הזה באמת הוא פטור. כלומר, או, כמו כן, תקפתו וירדה. או אחרי שעלתה לשם, התגברה עליו שוב, ירדה ונפלה בירתה. כלומר, מכה הזה, השומר לא נשאר פושע, כי הוא עשה כל מה שיכול היה לעשות. לכן הוא פטור מלשנה. אם יכול היה להחזיק בה ולא עשה כן, אכן הוא נקרא פושע. הגענו לסוף למבב המודבב, ונראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה. חזק וברוך.